עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. נכון, לכאורה זה כסף קטן. כולה 100 מיליון שקל. יחסית לעשרות המיליארדים שנשפחים כאן על הביטחון והתשתיות והמלחמה בפשע, זה ממש פרוטות. אבל מגיע אישר כוח ענק לממשלה שהגדילה מאוד בעשרות מיליונים את תקציב החינוך הבלתי פורמלי. בעברית קוראים לזה בעיקר תנועות הנוער. כן, כן, תנועות הנוער, השריקה של התנועה. הצופים והנוער העובד ומחנות העולים והשומר הצעיר ובני עקיבא ויש עוד, יש עוד הרבה. וזה כסף קטן שחוזר מיד ובגדול. כי הנתונים מראים שבכל מקום שיש תנועת נוער, בכל מקום שהנוער חבר בתנועת הנוער, זה אוטומטית מגדיל מאוד את הגיוס, מגדיל מאוד את ההליכה לקרבי, מקטין מאוד את האלימות, את השכרות ואת הסמים, מגדיל את הזכאות לבגרות, כי תנועות הנוער זה אחלה לגמרי, וגם הנוער עצמו הוא די אחלה. וכל הכבוד לממשלה שסוף סוף הבינה את זה.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. נשיאת בית המשפט העליון חיות אוסרת על שופטים המועמדים לעליון להיפגש עם חברי הוועדה לבחירת שופטים. אם מישהו היה זקוק להוכחה לדיקטטורה השיפוטית של השמאל, הנה היא. חברי הוועדה אינם רשאים לראיין מועמדים לשיחת עומק, לדעת מה השקפת עולמם ביחס לנושא המרכזי, האקטיביזם השיפוטי למשל, פעילותו של העליון לפסילת חוקים של הכנסת, וגם לא לדעת מה עמדתם על ניסויים אזרחיים, שלילת אזרחות ממחבלים, מעצרים מנהלים ומאות עניינים עקרוניים אחרים. ואיך יבחרו? על פי המלצת נשיאת העליון. היא תקבע איזה שופטים יקודמו וחברי הוועדה ובהם ארבעה פוליטיקאים יהיו חותמת גומי, סמרטוטים לקישוט מראית עין דמוקרטית של בחירת שופטים. ודובריה של חיות מגלגלים עיניים ואומרים שבית המשפט שלנו הוא מקצועי, לא פוליטי, ולכן אסור שיפגשו עם פוליטיקאים כדי שהללו ילמדו על עמדותיהם ותפיסת עולמם. אם כך, למה יש ארבעה פוליטיקאים מתוך חברי הוועדה? לא כדי שעמדות העם שהוא הריבון ולא חיות יבואו לידי ביטוי? מגלגלי העיניים הצבועים טוענים שאסור לערב פוליטיקה בבחירת שופטים. נכון, אסור כל זמן שבוחרים שמאלנים אקטיביסטים המבקשים להיות עליונים גם על הכנסת שהיא נציגת הריבון. אבל אם יש מועמד שחושב אחרת, זה כבר פוליטי ופסול. צבועים, נמאסתם.
שלום.
שלום לך.
נו, סוף סוף אני חולק קטגורית על השוטר שלך, על השופט שלך, למה שוטר? זה השופט הרע. אבל לא נורא, אתה בטח מסכים עם שלי, אז אין איזון.
כן, אני מסכים.
זה דבר טוב.
נכון. והאנטגוניזם לתנועות נוער, מה היה, אתה זוכר? היה תנועה סלונית.
הסלונית.
זה היה אנטיתזה.
לא, חברה סלונית.
חברה סלונית.
חברה סלונית והמסיבות. אני מוזמן ביום שישי למסיבה סלונית, אתה זוכר?
בטח.
ואז היינו שומעים בסלו, איזה שירים הייתם? בעצם היית תל אביבי. פולנקה. אתה זוכר דמיס רוסוס?
תל אביבי, שלוש, לא היה סלוני.
דמיס רוסוס, היווני הגדול הזה, אתה זוכר אותו?
זוכר, שמן.
כן. והבנים כאילו היו מסמנים את הבנים שמצמידים. טוב, בוא נפסיק פה, כן. לפני שיבוא שוטר רע ויקח אותי. היו ימים, עורכים ופיקים אסף נבו ופרט קורמן, החייל שידור עידו כהן. טוב, יש לנו תוכנית ארוכה, וקוראים דברים, היה תרגיל בינלאומי ענק, חיל האוויר ועוד חילות, נדבר עליו בהמשך, רמז למשהו מזרחה לאיראן, אבל קודם כל נגיד לכם על מה לא נדבר היום.
הפיכה בסודן, מישהו יודע בעד מי אנחנו?
צעירה בדואית מתה בנגב במהלך טקס גירוש שדים שכלל חניקה, ותכף הסבירו לנו שזה עניין תרבותי.
אבו מאזן הודיע על הקמת עיר ערבית חדשה בבקעת הירדן צפונית ליריחו, וממשלת 10 מעלות ימינה שותקת.
בג"ץ דחה את עתירת האופוזיציה על הרכב ועדות הכנסת, היה צפוי.
רע"מ קיבלה 30 מיליארד, אבל הם דורשים 64, נו בטח, מה חשבתם, שלטון עולה כסף?
נרצחה על ידי בית החולים בילינסון במחלקת הקורונה, כתבו בני משפחה על מצבתה של סרבנית חיסונים, צריך לתבוע אותם.
טיבי הודיע שהמשותפת תיפגש ברמלה עם ששת ארגוני הטרור שהוכרזו לאחרונה, והם עוד נעלבים כשקוראים להם מחבלים.
בחיפה קראו רחוב על שם ירדנה ארזי, חברים, כבר לא חייבים למות כדי לקבל רחוב.
לאחר ביטול ההוראות המפלות, שר הבריאות הורוביץ תרם היום דם, אם לא היה אומר, לא הייתי חושב שהוא אתיופי.
גנץ לא מוכן לפרוס בממשלה את המודיעין על ששת ארגוני הטרור, למה? יש שם מרגלים?
חיל האוויר מתכתב בעלונים עם מטוסים עם ממפי תצפיות סורי, ומזהיר אותו שלא ישתף פעולה עם חיזבאללה. טיפה, טיפה ספציפי, לא?
אין וואטסאפ? למה עלונים?
לא יודע, שלחו אווירון, זרק ניירות.
טוב, בוא נגיד שלום לשר התפוצות, מפלגת העבודה, דוקטור נחמן שי, שלום וערב טוב.
שלום
לך, בן, ושלום לך, אריה.
אתה אתמול בממשלה מתחת ביקורת כזו או אחרת, היום מנהיגת המפלגה שלך מרב מיכאלי מתחה גם היא ביקורת, בעצם נכון. באותן מילים פחות או יותר, אתה אומר, גנץ בצעד תימני, צעד קדימה, צעד אחורה, ובעיטה לגול עצמי בעיני העולם, אין הכנה מקדימה, אין הסבר, אבל יש מחיר, פגיעה נוספת בתדמית הישראלית, אל מול נכון. דעת הקהל העולמית בארצות הברית ובקהילות היהודיות במיוחד. אתה מדבר על ההכרזה על אותם שישה מוסדות, כן. כארגונים, כן. כארגוני טרור, אבל אתה יודע שההכרזה נכון. הזאת מוצדקת.
אני לא יודע. איך אתה יודע? אני לא יודע. ולא במקרה מרב ואני דיברנו באותו לשון, כי באופן לא מפתיע, אנחנו מתואמים, אנחנו מדברים בינינו. מרב היא חברת הקבינט, אני לא חבר בקבינט, אבל בוא נגיד, אני גם קצת בקי ומתמצא ושואל ולומד, וגם אצל פעם...
אתה היית דובר צהל, אתה לא בוטח אוקיי. נניח בשבק?
אני בוטח בשבק, מאוד בוטח, אבל אני חושב שאפשר היה לפעול פה בצורה שונה לגמרי, לחסוך הרבה מהנזק ולזכות בתועלת. אני רוצה להפנות את סימת לבכם
שנייה, לאירוע. שנייה אחת, שנייה כן, אחת. אם אתה אומר שהבעיה היא בדרך או באי הכנת דעת הקהל בארץ ובעולם, אני יכול להסכים איתך. אבל אתה אמרת שאתה לא בטוח בזה שאלה ארגוני טרור.
שני חלקים. אני חושב, מביע דעתי, כן, וזהירות הראויה, שייתכן שלא היה צריך לפסול את כל הארגון, אלא לנטרל מתוכו את אותם אנשים, אני יודע, שניים נעצרו באשמת הרצח, הם כרגע כלואים, של רינה שרב. אז אני לא, אתם מבינים שאני לא אגן בשום פנים ואופן על רוצחים או אנשים שנאשמים ברצח, בשום אופן לא. אבל יכול להיות שאם היינו פועלים ביתר הבנה שכללי המשחק השתנו, תראו חברים, דברים שיכולנו לעשות לפני שנה או חמש שנים, אנחנו לא יכולים לעשות עכשיו. צריך להבין את זה. הממשל האמריקאי הוא אחר, המפלגה ששלטת בו היא שונה, והקהילה היהודית שאנחנו זקוקים לה ומדברים איתה כל הזמן, גם היא מסתכלת על הדברים ושואלת את עצמה שאלות. לכן כשאנחנו עושים מהלכים, אפילו אם הם מוצדקים, אני עכשיו חוזר, סליחה שאני אומר את זה, אתמול הופיע אלוף ניצן ודיבר על התקפה נגד הפלת המגדל בעזה, כן? והמלחמה בסיבוב האחרון שהיה לנו, ואמר שגם אם היא נניח הייתה מוצדקת לגופו של עניין, בסופו של דבר היא גרמה לנו נזק כבד.
אלוף ניצן אלון אמר אתמול בכנס ה-NSS, למי ממאזיננו שלא יודע למה אתה מדבר, שהפלת אותו מגדל שהיה בו גם משרד של AP, של סוכנות הידיעות, היא גרמה יותר נזק מתועלת, אבל...
בדיוק מאותו
סיבה. תשמע, אני מאמין שאתה יכול לעשות מה שאני עשיתי במהלך הוויקנד, כשהדבר הזה התפרסם, וזה להרים כמה טלפונים, אתה אפילו יכול לעשות את זה יותר טוב, ולשמוע גם משירות הביטחון הכללי, וגם ממשרד הביטחון, ואתה גם יכול לקרוא את השרשור של ישות בשם אור קרמי, שאני לא יודע מי הוא, אבל זה יוזר מבריק בטוויטר, שנתן את כל ההיסטוריה של ההחלטות האלה, שדמוקרטיה מתגוננת שפועלת נגד הטרור, יכולה לקבל, כולל שופטי בגץ פעם אחר פעם, שופטים שאריה פה מכפיש כשמאלנים, כל השופטים הכי פרוגרסיביים אומרים, לא ארגון כזה שמצד אחד מלבין כספי טרור, יש למדינה אישור לא לתת לו לעשות את מעשי הצדקה ומעשים החברתיים, כאילו אי אפשר להיות דו פרצופי. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, הרי זה בני גנץ, זה לא סמוטריץ' או אריאל דאץ' קיבלו את ההחלטה הזו. למה לא תעשו קודם בדק בית, תלך למשרד הביטחון, שמע את האינפורמציה ותבין.
אני, א', כנראה שמדברים איתך יותר מה שמדברים איתי, כי לי לא היו מקורות כאלה לחזק את דעתי. אני הסתכלתי על האירוע כפי שהוא משתקף בהיבט החיצוני שלו. שר הביטחון ביום שישי בלילה הוציא את ההודעה, למיטב ידיעתי הוא לא שיתף את חבריו לממשלה בעניין הזה, כולל את הבכירים שבהם כך עכשיו מתברר, וצעד כזה צריך להישקל במוזניים יותר עדינים עכשיו, מבלי לפסול אותו בן, מבלי לפסול, אני אחרון שיגיד שהשבק מרמה, מטעה או רוצה סתם לפגוע בערבים, אני לא חושב כך, במחריות אני מלכן, אנשים מקצועיים מדרגה ראשונה ואני מודה להם על כך, אבל הם לא שוקלים את השיקולים הרחבים, זה לא תפקידם. את השיקול הרחב צריך לומר לשקול שר החוץ, את השיקול הרחב צריך לשקול ראש הממשלה.
אתה יודע שההחלטה הזו היא בסמכותו של שר הביטחון, נקודה.
אמת, אבל היא מרחיקת לכת. היום בארצות הברית, במשטר הקיים, צריך להבין, יש ממשל אחר שלא מוכן לקבל ולהסכים אוטומטית עם כל מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים לחסוך את נקודות המחלוקת, את הגינוי הפומבי הזה, הוא לא נותן לנו שום דבר. אני, עבדכם הנאמן, נמצא בקשר הדוק עם הקהילה היהודית, ועוקב אחרי הלכי הרוח שם. פעולות כאלה שלכאורה, לכאורה, פוגעות בחופש ההתארגנות, בזכויות אדם, כי הם מציגים את עצמם כיוצרים של זכויות אדם וכן הלאה, זה מזיק לנו, אבל אם אנחנו יודעים להופיע...
השר שי עושה רושם שיש נטייה בשמאל לקדש כל דבר שנקרא ארגון זכויות אדם, גם כשמדובר בארגוני חזית או של רוסיה הקומוניסטית בזמנה או של ארגוני טרור, ואנחנו מכירים המון דוגמאות. זה מין תגובה פבלובית להגן עליהם.
זה לא מספיק שהם אומרים שהם ארגון זכויות אדם, אני לא מקדש אוטומטית. אני אומר, מי שמגן על זכויות אדם, בעיקרון אני מסכים איתו. אבל אם ארגוני זכויות האדם האלה הם ארגוני טרור שהתחפשו לזכויות אדם, אז בוא נפשיט אותם בפומבי, במקום, נציג, לפני, כל מי שרוצה מתעניין פה ושם את מרב המידע שיש בידינו. הלו, אם כבר מטיסים עכשיו אנשי שבק לארצות הברית להסביר את זה, אז לא יישארו פה סודות, כי בסוף זה יצא החוצה. תחסוך לעצמך את החיכוך המיותר עם האמריקאים.
אז מה שהיה אפשר לברר בצינורות המקובלים, והיו ארגוני, היו כל מיני עמותות שחקרו עליהם ופרסמו עליהם, וזה לא עזר, עד שהצטבר מספיק חומר, והתמיכה שלו הייתה בשבק, אבל מה שהיה בשבק אי אפשר לתת לעיתונות.
לא היה פה שום מאמץ לשכנע את דעת הקהל ואת העיתונות בארץ ובארצות הברית. שום מאמץ, בואו נודה בזה. פרשמו הודעה, אמרו, החלטנו כך וכך. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה. זה בלתי אפשרי, כבר אנחנו נמצאים בשנת 2021. הדברים האלה טעונים הסבר, אי אפשר לקבל אותם כמובנים מעליהם. ואני אומר לכם, עכשיו אנחנו משלמים את הנזקים של אובדן האמינות או שחיקת האמינות
שלנו. אתה יודע, לא ראיתי כאלה נזקים. קודם כל, תשמע, אני מסכים איתך שמבחינת ההתנהלות אפשר היה להיות יותר חכם. אני מסכים איתך. אבל אני, חוץ מדבר אחד שאמר דובר מחמד, אנחנו נבקש מישראל הבהרות, ופורסם שיוצא בכיר בשבק ועוד כמה לתת להם הבהרות. אנשי גנץ אומרים שהאמריקאים קיבלו את כל המידע המודיעיני, וכנראה יש להם, אתה יודע, גם בממשל, יש להם את הסקווד, יש להם את החברות קונגרס הפרוגרסיביות, אז הם ממלמלים משהו. אני לא ראיתי פה את הכל קורס, לא ראיתי הפגנות, לא ראיתי ארגונים יהודיים מפרסמים. אני חושב שאתם מגזימים, ועצם העובדה שיש עכשיו ביקורת מתוך הממשלה, היא יכולה לגרום לנו את הצערות האלה בזירה הבינלאומית.
לא, ביקורת בנושא הזה לא גורמת לממשלה נזק, ההפך. אפילו ההפך. היא מוכיחה שבממשלה הזאת יכולות להתקיים כמה דעות, והדעות האלה משלימות אחת את השנייה, והדעות האלה ממשיכות ביחד באותו הרכב, ובאותה okay. דרך, ועובדים ביחד. זה דווקא בעיניי מעשיר את השיח, ונותן...
טוב, פה אתה יודע שאין לנו חילוקי דעות. תגיד, התקציב עובר?
התקציב עובר בוודאות. אני מוכרח לציין גם אתמול בדיונים שהיו. אתמול העברנו שתי תוכניות רבות חשיבות, אחת למאבק בפשיעה בחברה הערבית, ואחת לקידום החברה הערבית. סוג של מקל וגזר.
אז רגע, אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, טוב שאתה מעלה את זה לשאלה האחרונה, כי אני יודע שאתה צריך לסיים.
אבל לי יש עוד אחת אחרונה אחר כך.
אז ארי שחרי, אבל אולי אתה הולך לשאול מה שאני רוצה לשאול.
איך תצביעו על כפר קסם?
צודק.
אנחנו כרגע לא גיבשנו את עמדתנו, אנחנו מחכים, יש ניסיון להידבר עם השואלת. אנחנו בעבר, כשהצביעו להפוך את זה מחוק, להצעה לסדר היום. הסכמנו, כשזה רצו לעשות חוק, אנחנו התנגדנו. אז יש לנו כבר איזושהי עמדה בסיסית, אבל יחד עם זאת אנחנו מחכים לגבש עמדה, יחד עם שותפנו לקואליציה, ויש הידברות גם עם המציעה, ואני מקווה שתימצא איזושהי פשרה. נראה, נחליט קרוב להצבעה.
תגיד, יהיה פה עוד מעט מרויין שיגיד ש-30 מיליארד שקל...
אגב, הליכוד אמור להצביע בעד ההצעה הזאת, רק שתבין.
טוב, כי זה נגד הממשלה. השוחד הפוליטי הגדול בתולדות המדינה, אפרופו התוכניות שדיברת עליהן הרגע עם המגזר הערבי, מה אתה עונה על זה?
קשקוש בלבוש. הגיע הזמן, וא', זה לא 30 מיליארד, כי חלק מהכסף הזה צבוע במסגרת משרדים קיימים, אלא פשוט עשו מה שנקרא איגום משאבים. ואם יש תוספת, ויש תוספת, אני מאוד גאה בה. אני חושב שצריכים לסגור את הפערים בין החברה הערבית לחברה היהודית, אני חושב שצריך להשקיע יותר במגזר הערבי, ויחד עם זאת להילחם בפשיעה, ואתמול הוצגה תוכנית באמת מורכבת ביותר, ועומד בראשה סגן השר לביטחון פנים יואב סגלוביץ', שהשאיר על כולנו ראש המצוין, אדם נחוש, מבין עניין, שהוא מגבש, גידש כבר, שורה של צוותים ושיטת עבודה וארגון.
טוב, נחכה, חצי שנה, שנה נראה אם העקומה תתחיל לרדת, זה יהיה שפו.
תוך חצי שנה הוא אומר שיתחילו לראות תוצאות.
אריה, תרשום את התאריך. אריה,
רשמתי. אני מקווה שהמלחמה בפשיעה כלולה ב-30 מיליארד האלה, כי זה לטובתם.
כן, כן, לזה הוא מדבר. השר, דוקטור נחמן שי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
כן, הוא דיבר על התוכנית של סגלוביץ' זה הפשיעה, ואני שמעתי אותה, ואני לא יודע לחוות עליה דעה, כי אני לא, זה לא המקצוע שלי. שי פרידמן, עורך שביעי, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
אנחנו כל התוכנית פה עוסקים בהכרזות של גנץ, אני רק עכשיו שם לזה לב. גנץ הכריז על איחוד ועדות הנשים הפלסטיניות כארגון טרור, זה אחד מששת הארגונים האלה, אני מניח.
נכון.
ואתה כותב, או מצייץ, אני רואה שהרבה ארגוני ופעילי שמאל מתייגים וזועקים מרה על הפגיעה בכבוד ארגון הנשים החשוב הנאבק באפליית נשים חברה פלסטינית, אך מסתבר שהן עושות עוד כמה דברים, וזה באמת הופך את תמיכת הישראלים בו, בארגון, למביכה ומביישת. במיוחד, למה אתה מתכוון?
אתה שמעת בדיוק כמוני את המאומה שפרצה בעקבות ההכרזה הזאת, מדברים על ארגוני זכויות אדם, קודם כל צריך להוריד את המילים האלה זכויות אדם מסדר היום, לא מדובר בארגוני זכויות אדם. ספציפית הארגון הזה, איחוד ועדות הנשים הפלסטיניות, פשוט להיכנס לעמוד הפייסבוק שלו, כל התמונות שלו, כל עמוד הפייסבוק שלו, זה קריאה להדרת מחבלים, זה תמיכה ב... אסירים ואסירות, באימהות של מחבלים, כן, יש שם, הם מעלילים את אום חמיד, אום חמיד אותה אם פלסטינית ששת בניה הם רוצחים מורשעים, אנשים שרצחו אזרחים ישראלים, הם עושים פעולות למען מחבלות ערביות ישראליות, כמו לונה ג'רבוני, שהייתה סייעת של הג'יהאד האיסלאמי, והם עשו לה אירוע מאוד מיוחד.
אבל עד כאן, כל מה שאתה אומר, שי, כל מה שאתה אומר עד עכשיו זה לצורך העניין בגדר הבעת דעה, אולי הבעת דעה של תמיכה בטרור, אבל להגדיר משהו כארגון טרור אומר שאתה צריך לחבר אותו להלבנת כספים, לפעולות או לפעילים המרכזיים שלו שממש עסוקים נכון. בטרור.
נכון, אז אנחנו מבינים שכנראה סיפור פה שאותם ארגונים, אותם זרועות של החזית העממית ככל הנראה הלבינו כספים דרך הפעילויות שלהם. אנחנו כן יודעים שהיו להם כל מיני פרויקטים וכל מיני דברים כאלה, שאנחנו לא יודעים לאיפה הכסף הלך שם. וככל הנראה זה הלך לפעילויות טרור. זה אני מבין שזה הכיוון של השבק. מה שאני רציתי לטעון בציוצים האלה, זה פשוט אני ראיתי את הקפיצה הזאת של כל אותם אנשי שמאל, ואותם ארגוני זכויות אדם שהלכו והתחילו לעלות תמונות שהם... מצטלמים עם אותם פעילים מארגונים פלסטינים,
אני בעצם, אם אני מבין אותך, אישה, אם אני מבין אותך נכון, בעקבות השאלה הנכונה של אריה, אתה לא עכשיו בא עכשיו בתור, בשבטך כסגן ראש השבק, להוכיח את מה שהם יודעים, אגב, להוכיח מבחינת התמנון על בנת הכספים של החזית העממית, אגב, לא הג'יהאד, אתה בעצם בא ואומר, עזבו את זה, אני לא מכריז עליהם כארגון טרור, אבל רק תראו מה הם עושים, מה כתוב אצלם בעמודי הפייסבוק, ותתביישו שאתם הולכים להגן על הארגון הזה, נכון? ברמה המוסרית, לא ברמה המודיעינית.
יש פה סיפור מאוד מעניין שקורה בתוך השמאל. קודם כל יש כאן את בני גנץ, שמבטא את השמאל הציוני, המרכז הציוני, לא יודע איך תגדיר את זה, שבא והביא איזה סוג של עמדה שמתבססת על ארגוני הביטחון של מדינת ישראל. והוא אמר אמירה, שפתאום באים אנשים מתוך השמאל הציוני, שזה מרץ ועבודה, זה מרב מיכאלי ונעמה לזימי וניצן הורוביץ, שישר קופצים ומתייצבים למען אותם ארגונים, וקוראים להם ארגוני זכויות אדם, ומתייצבים את זה. חכו שנייה, אתם יודעים על מה מדובר?
אז תשמע, אני אגיד לך מה התשובה לזה. כמי שמאוחז פה בדעה שלך פחות או יותר, פה שלושתנו על הקו באותה דעה, אני אגיד לך, קודם כל גנץ, שהוא בעצם נחשב בכלל שמאל, הוא זה שעשה את המהלך. יאיר לפיד, גיבה אותו היום. זה כבר, אנחנו כבר עומדים על 25 מנדטים בתוך מה שנקרא מרכז שמאל הממשלה. אלה שצייצו או צפצפו, זה קצת מרץ וקצת עבודה, ושמעת עכשיו את השר שי, הוא לא יוצא נגד ההחלטה, הוא יוצא נגד הדרך. אז אני חושב שאנחנו יכולים להיות די רגועים בכללי.
כן, נכון. תשמע, יש פה מהלך מאוד, מאוד מעניין, מאוד מיוחד. זה לא קרה בתקופת ממשלות הימין, צריך להגיד את זה. בני גנץ בא ועושה את זה, וזה מהלך חשוב, זה מהלך שבא ושם...
אתה יכול לבוא במחר בבוקר להגיד את זה לינון, עכשיו זה לא זה.
אני לא רוצה שהוא יתחיל לקפוץ, אבל זו נקודת אמת. צריך להגיד את זה, בסופו של דבר, בני גנץ פה את האצבע על ארגוני החזית העממית, שמתהדרים בשם של זכויות אדם, אבל אנחנו יודעים שיצאו מתוך הארגונים האלה רוצחים, ויצאו מתוך הארגונים האלה אנשים
שפועלים... מה זאת אומרת? זה אחד מהאנשים... הבן אדם המתונף שלחץ על הכפתור, שפוצץ את המטען, שהרג את רנה שנרב, הוא ישב בתוך אחד הארגונים האלה עכשיו שהוא חזור.
הוא למעשה כן, הוא עבד בשני ארגונים.
והחזית העממית זה סיפור מעניין, החזית העממית זה ארגון מאוד מאוד רדום ומאוד מאוד מטעה, ופעם בכמה שנים הם נותנים לנו עם פטיש בראש, אפרופו רצח גנדי, אפרופו הפיגוע הזה במעיין, הפיגועים תמיד מאוד מתוכננים, מאוד מרושעים, מאוד מקצועיים, והוחלט ב-2019 אחרי הפיגוע במעיין, פשוט לרסק אותם, זה מה שעושים. אז יש, אני מוטרד מהצייצנים של השמאל הלא ציוני.
הסיפור באמת של רצח רינה שנרב, זה מה שפתח את הטריגר לסיפור הזה, זה הטיימינג של הסיפור. זאת אומרת, השבק הגיע למסקנה שאותם ארגונים של החזית העממית, הם בעצם עושים איזה סוג של עבודה מסוימת, שדרכם עוברים כל מיני כספים, שמגיעים בסופו של דבר לאנשי צבא.
ישי פרידמן, תודה רבה.
תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לשלום הורש.
שלום לך.
שלום.
הוא, שלמה ריש, הוא החתן של המשפחה שהכיתוב על המצבה של אם המשפחה שמאשים את בית החולים בלינסון ברצח מעורר פה שערה ביומיים האחרונים. תגיד, מה בעצם, איך זה קרה? איך הדבר הזה קרה?
אתה מדבר איתי?
כן.
לא שומעים אותך, בקושי שומעים אותך.
אני שואל איך קרה... איך קרה שהחלטתם לכתוב על המצבה של אמא את הדבר הזה שמאשים את בית החולים ברצח שלה?
קודם כל, לא, אני כתבתי את זה ואני נגד זה, ואנחנו רבנו עם החתן שלי שהבנו מה הוא רוצה לכתוב, והבנו שהוא לא יכתוב את זה, ושבאנו אחרי 30 יום, ראינו שזה כן כתוב, ואני שלחתי היום בן אדם שימחוק את מה שהוא כתב.
נו, יש כוח גדול, חשוב מאוד מה שאתה אומר, אז אתה אומר שישנו את הכיתוב על המצבה?
כן, שלחתי בן אדם, זה עולה כסף, כן, והם ישנו את הכיתוב.
תגיד, ומה הוא ניסה, אנחנו יודעים שזה לא אתה, וכל הכבוד שאתה מוחק את זה, מה הוא ניסה, החתן, מה הוא ניסה להוכיח? מה הוא חושב, כאילו, שהוא מאלה שמתנגדים לחיסונים?
וואים, של רחל, שהייתה בבית חולים, כן, וחשבנו שהיא תיסה על הרגליים, בסוף היא יצאה בסק, היא קודם כל הם הרדימו בלי להודיע לנו. אסור להרדים חולה בלי לבקש אישור מהמשפחה.
אלא אם זה מצב חירום ממש, אם למשל מתח החמצן יורד בתלילות ובמהירות, אז שלושה רופאים מחליטים ועושים אינטובציה.
אתה מדבר איתי?
כן, ומי שמדבר איתך זה פרופסור ארי אלדד, שהוא רופא בכיר, והוא הסביר לך שלפי הכללים, אם שלושה רופאים יכולים להחליט אם מתח החמצן יורד בתלילות וזה מקרה חירום, ויכולים להרדים. מה, אתם באמת מאמינים שבית החולים רוצה להוציא בסק אנשים שמגיעים אליו על הרגליים?
את זה. אני רק אמרתי שכל הטיפול, השבועיים האלו שרחל הייתה בבית חולים, הכל היה לא מתאים למדינת ישראל.
היא נפטרה מקורונה? היא נפטרה מקורונה?
אני בדקתי לפני שנכנסנו אותה לבית חולים, בדקנו עם מטושים ויצא שלילי.
אז ממה היא נפטרה לדעתכם?
רופא הסביר לנו שחומר ההרדמה ערס לה את הכליות.
זה לא הסיפור שאני מכיר, אני מכיר אירוע לבבי, תסחיף ריאתי, ואחר כך היא גם לקטה בקורונה, ומתה בתמונה של קורונה סוערת.
זה, אני שומע את הפרופסור מדבר.
כן.
נכון.
כן. אבל אני טוען, שלא היה לה קורונה. אם היה לה קורונה, למה אנחנו היינו נדבקים? למה לא נדבקנו?
לא בכך, או שאתם מחוסנים, אבל לא כולם נדבקים. ההדבקה היא לא 100%.
היא לא הייתה מחוסנת, נכון?
מחוסנים לא נדבקים?
קשה לדבר, השאלה היא למה אתם לא נדבקתם כולכם, היא שאלה לא מדעית מאוד, כי גם כשיש כיתה עם תלמיד חולה, לא כל הילדים חולים, חלק מהם נדבקים וחלק לא.
טוב, אז יש לנו מזל. אני אגב מחוסן עם שלושה חיצונים וצילום ריאות והכל.
אז אולי לכן לא נדבקת.
96, 97, 99.
תהיה בריא וחזק, אולי כנראה לכן לא נדבקת.
יכול להיות, אני דואג לעצמי, זאת אשתי השנייה שנפטרה ממחלה בבית חולים. אשתי הראשונה, לאה זיכרונה לברכה, היא מתה אצל פרופסור ג'ילדטי בבית חולים השרון, תוך 5 ימים מסרטן הדם.
תגיד, קודם כל שנהיה בריאים כולנו, והיא, רחל שנפטרה, היא לא הייתה מחוסנת, נכון?
לא, יש, בישראל יש איזה 1,000,000 אנשים, שהחליטו לא להתחסן, הם לא נגד החיסון, אבל הם החליטו מכל מיני סיבות לא להתחסן.
הבנו. טוב, בסדר, אנחנו יש לא מורש.
החדשות הטובות הן זה שהמצבה כנראה תהיה עם כיתוב שונה, ועוגמת הנפש הזאת תחסך מאותם צוותים.
אני שלחתי היום בן אדם שישנה את הכיתוב.
נקווה שזה גם יקרה.
אני התנגדתי מההתחלה לשטות הזאת שהחתן שלי כתב.
שלמה רייש, רק בריאות ותודה.
תודה רבה לך.
אוקיי.
תודה. מה הבנת? אתה הרופא פה.
הבנתי שהייתה מחלוקת במשפחה, שהם כולם האשימו את בית החולים בטיפול באופן כללי, אבל אחד שם חשב שרצחו אותה. לא, לא סתם. לא,
גם המוריין שלנו, שעד עכשיו אני לא מבין, אני מבין שהוא בעלה של המנוחה, לא הבנתי את זה מההתחלה. אז הוא הבעל, אז הוא כן חושב שבבית חולים, בוא נאמר, לא רצחו, אבל הוא די מאשים את בית החולים.
הוא חושב שהיה התרשלות בטיפול, אבל יש
הבדל. שזה קורה הרבה פעמים שחושבים, אבל ברור, הכיתוב, אם הם באמת משנים.
לפעמים זה גם קורה, לפעמים גם באמת יש רשלנות בטיפול. נכון. חלילה אני לא אומר שזה היה המקרה, אבל פה היה מישהו במשפחה שהחליט שרצחו אותה בכוונה תחילה.
וכתב, עכשיו ימחקו. מיכל קדוש תעשה לנו בבחוי תנועה, פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
אריה, החדשה הכי מרעישה לטעמי היום זה ההחלטה הדרמטית. אנחנו לא נעלה פה עכשיו מרואיין, כי כולם מחכים להצהרה, גם עם התקשורת האיטלקית, אבל ההחלטה הדרמטית, אני סונן להשתמש במילה דרמטית של בית המשפט, אבל זה דרמטי, שהילד איתן בירן מאסון הרכבל באיטליה חוזר לאיטליה. ובצער אני אומר שזה היה צפוי.
זה צפוי בגלל הדרך שהוא הובא ארצה.
אסור להוציא ילד ממקום מגוריו, נקודה.
מקום מגוריו זה דבר זמני, כי יכול להיות שהוא גר חודש באיזשהו מקום, וצריך להחזיר אותו הביתה. אני לא חושב שבית המשפט קבע פה קביעה ערכית, אם הוא צריך להיות בארץ או באיטליה, אלא אמר, צריך להחזיר את המצב לקדמותו, ואז לדון, אבל כיוון שידון בית משפט באיטליה, אני לא תולה יותר מדי תקוות בהחלטה שלהם.
נכון, אמנת האג קובעת שאם אתה מוציא ילד ממקום שבו מתנהלים חייו, בלי הסכמת הוריו או האפוטרופסים, חייבים להחזיר אותו, בית המשפט האיטלקי הוא שיחליט. זה המצב. סגן אלוף מילואים טל הרמן, שלום.
שלום לך. סגן אלוף.
מה קורה עם טל הרמן? סגן אלוף מילואים הרמן? איתנו?
כן, שומעים אותי?
כן, שומעים אותך
איתך. ראש מנהלת התרגיל האווירי הגדול, בלו פלג, שמתקיים בימים אלה בישראל, חיל אוויר ועוד נדמה לי 8 חילות אוויר, אתה יכול לספר לנו של איזה מדינות?
כן, תרגיל אחד הגדולים שהיו בארץ אי פעם, משתתפים פה איטליה, ארצות הברית, יוון, גרמניה, צרפת, הודו שמגיעה לכאן פעם ושנה עם תופי קרב, ובריטניה שמגיעה לכאן פעם ושנה בכלל בעצם, אז שעזרו פה לפני כ-70 שנה.
וגם איחוד האמירויות?
סליחה?
גם איחוד האמירויות היו להם נציגים שם?
לא, איחוד האמירויות לא מצטפים בתרגיל השנה.
לא, המפקד חיל האוויר של איחוד האמירויות מגיע כן לזכור אותו או לקבל הסקירה, המטוסים של איחוד האמירויות לא.
וכל המטוסים האלה השתתפו אתמול בתקיפה בקונטרה? שזה דבר ענק.
אף אחד מהמטוסים לא השתתף בשום תקיפה שהייתה אתמול. אתמול היו פעילות אימונים, אתמול בשבוע שעבר.
ניסינו להפיל אותך, אין לך חושמו, אבל תשמע, תספר לנו קצת, מה בעצם, מה מדמים בתרגיל כזה, מה החשיבות של תרגיל כזה, זה באמת אירוע שמתכונים אליו, אני מבין, 10 חודשים.
כן, זה בהחלט פרויקט גדול מאוד בחיל האוויר, הוא קורה פעם בשנתיים, תרגיל אווירי רב-לאומי. מה החשיבות שלו? שיש שיגידו שזה בכלל תרגיל אווירי בדיפלומטיה הצבאית, או שיש לו יעדים פוליטיים, אבל זה פחות מענייני. אני חושב שהתרגיל הזה זה קודם כל זה happening מקצועי של חילות אוויר מכל העולם, שאנחנו פה באים לתרגל תרחישים מאתגרים, קצת עם נופך ישראלי, שזה מאוד מעניין את השותפים שלנו, ויש פה הרבה לימוד משותף. לימוד משותף, בתים של מה שנקרא יציאה מאזור הנוחות שמעבירים גם אותנו וגם אותם, לכולם, לכל המטוסים פה יש אלמנטים חדשים באימון, והעובדה שזה נעשה בשיתוף פעולה בינלאומי, זה באמת עושה את זה מין happening.
זה בלי ספק מרשים מאוד, ולפני שבוע היה מטס עם מפקד חיל האוויר הגרמני, שנכנס לנו לשידור פה כשהוא עבר מעל הבית שלי. אבל ישראל תמיד התגעתה בכך שהיא עושה את המלחמות שלה לבד. נדמה לי שפעם אחרונה שהיה שיתוף פעולה שלנו עם מדינות אחרות היה ב-56 במבצע סיני. אתה רואה תסריט שבו אנחנו נלחמים יחד עם מדינות
בתוך הקואליציה הזאת?
אני לא האישיות לענות על מה, על התרחישים המבצעיים שיכולים להיות. אני יכול להגיד על הדיבידנדים שיש מאימון משותף שכזה. שוב, כמו שאמרתי, זה בא לשרת גם מטרות דיפלומטיות. ואין פה כרגע אימון או כוונה, או הכוונה לאיזשהו תרחיש ספציפי או יהודי. עם זאת, העולם הוא מצד אחד גדול, מצד אחד הוא כבר אחד גלובלי, ואני עוד לקרות שכן נרצה לשתף פעולה עם מישהו איפשהו באי שם, אבל לא משנה מי זה יהיה, היכולת בכלל לדבר, לתקשר באנגלית, להבין שיש מישהו ששונה ממך, שפועל באופן אחר, עם מערכות אחרות, יכולות אחרות, עצם ההתמודדות עם האתגר הזה, זה אימון טוב לכשעצמו, ומי יודע, בבוא העת, אולי גם משמש אותנו גם משהו אמיתי.
ואני מניח, אתה יודע, שבמזרח לנו מסתכלים על זה, אני לא מתכוון לממזרח קרוב, אלא המזרח הקצת יותר רחוק, נניח בטהרן, שרואים שחיל האוויר הישראלי לומד לטוס עם מטוסים, עוד מטוסים, אגב, ברגע השיא, כמה מטוסים היו באוויר?
ברגע השיא, כ-60 מטוסי קרב, ועוד מטוסי בקרה שתומכים בדבר הזה, זה אירוע מאוד, מאוד גדול, ופצעים אותם מטוסים, בטח בשמיים הצופים שלנו.
עכשיו, שאלה אחרונה, זאת אומרת, בעצם, אם אני אשחק קצת בהיסטוריה, עד שאריה פה גירש את הבריטים, יש פה תרגיל שבתוכו טסים גם יהודים, גם הלופטוואפה, וגם הרויאל איירפורס.
נכון. בהחלט, בהחלט מרגש.
לגמרי.
העובדה ש... לגמרי, לגמרי. אני לא רוצה לשמוע סיני לרגע. זה מאוד מרגש. וכשאתה יושב בתחקיר יומי, וכמה גרמני ומתחקר עם האקסנט שלו, והבריטי עם האנגלית המדויקת שלו, ואחרי זה ההודי מביע את חוות דעתו על מה שאמרו שניהם, זה נשמע כמו פתיחה, אבל זה לא פתיחה בכלל. זה מרגש, ולומדים מזה המון, זה באמת, באמת חוויה גדולה.
אף אחד לא שומע אותך, תגיד לי, את מי היה הכי קשה להבין באוויר?
מבחינת המבטא.
את האנגלית של מי היה הכי קשה להבין?
תשמע, זה לא סוד, אני חושב שההודים, זה פעם ראשונה שאנחנו, מה שנקרא, מדברים איתם באופן שוטף שכזה, אבל למרות זאת, או למרות הכל, כולם פה אנשים מקצועיים, והמינוחים, הז'רגון, מה שנקרא, הוא מקצועי.
בסוף טייס זה טייס בכל שפה. אגב, הצבא ההודי זה דופליקט של הצבא הבריטי. ראיתי אותם מתאמנים בהודו, והם מצוחצחים כמו הבריטים. זה קטע שמאוד מאוד מפתיע. סגן אלוף מילואים טלרמן, תודה.
תודה רבה לך.
בבקשה.
רב טוראי אריאל כהנא, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
גם טוואי, לא רב טוואי.
כתבנו את ישראל היום. גם מה עשית?
תגיד, אז אתמול שמת נפשך בחפך וצייצת את מספרי היחידות דיור שנבנות באיו"ש, וקבעת שממשלת בנט היא לא שמאל. אז היום אתה מתקן ואומר שה-30 מיליארד למגזר הערבי זה השוחד הפוליטי הגדול בתולדות המדינה. תסביר.
טוב, בוא נעשה סדר, כי תראה, אני אתמול וגם היום, יש פה שתי שיחות שונות. אחת זה שיחה, נקרא לזה בתוך האגף הימני, אם זה מעניין אתכם, אני בהיממה, אני, איך אומרים, בכוחותיי הדלים, מאוד מאוד מרגיז אותי ניסיונות ההשתקה שיש מצד חוגים, מקורבים של נתניהו, כלפי עיתונאים כמוני, שלא שלוש פעמים ביום טוענים שבנט בוגד,
אלא רק פעמיים, כן. אבל אתה צודק.
זה בדיוק. והאמת שמה שבעיקר מציק לי, שאלה התקפות על רקע דתי, כלומר, פונים אליי בלשון רבים, בגלל שאני חובש כיפה, אז אני כנראה...
לפחות תוריד את הכיפה, אומרים לך.
משהו כזה, ואני אומר להם...
אתה מאובטח? תגיד, אתה כבר מאובטח?
אתה מאובטח?
בוא נראה. בקיצור, זה שיח אחד. הדבר השני, לא, הסיפור של ההחלטה אתמול על המגזר הערבי היא החלטה, אני חושב, סופר דרמטית. יש בה צדדים טובים, יש בה צדדים פחות טובים בעיניי.
אז רגע, מה פחות טובים זה מסקרן אותי באמת?
תשמע, אני שנים רבות מאוד חושב וכותב, עושה באמת מה שאני יכול בנושא של אי אכיפת החוק בישראל. המצב היום, בואו נגיד את האמת, המצב היום בארץ הוא שגיאוגרפית, הפרוטקשן שולט ברוב מרחבי הארץ. זאת האמת.
לא רוב, אבל בוא נאמר נגב וגליל די איבדנו, צודק. אוקיי.
אוקיי, והערים המעורבות בוודאי, ואולי גם מעבר לזה. תראה, אם אנשים שאולי גם אתם מכירים בדימונה ובירוחם, צריכים לשלם כשהם בונים בית 3,000 שקל פרוטקשן, אני לא מדבר איתך על חמור.
אבל למה זה קשור, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, וכיף לדבר איתך, למה זה קשור? כי אני אגיד לך מה אני אומר, אני אומר, אחד, קודם כל, התוכנית של סגלוביץ' ושל עומר ברלב, נראית לי תוכנית רצינית, אני לא יודע אם היא תצליח, ושתיים, אתה יודע יותר טוב ממני, נתניהו עמד שם אצל הבדואים לפני כמה חודשים, אמר, נתתי 20 מיליון ואני אתן הרבה יותר, זאת אומרת, זה לא משהו שהממשלה אחרת לא הייתה עושה.
בסדר, אני לא חושב משהו בכלל לנתניהו, אני אגיד לך יותר מזה, ההתפרקות של אכיפת החוק בישראל, במרחבי הארץ, היא קרתה אצלו, זה במשמרת שלו, ככה שוודאי שנתניהו פה, כל מה שמתרחש, וזאת בעיה שהממשלה הזאת ירשה, אני מתרשם שהתוכנית של לצערי, כן, של סגלוביץ' וברלב, היא לא מספיקה, אני חושב שבמיוחד ברלב לא שם את האצבע על המרכיב הלאומי והלאומני שיש פה, כפי שראינו זה בשמור חומות, ובוודאי נחכה לנו בפעם הבאה. אני חושב ששבק וצהל חייבים להיכנס פנימה, אין מה לעשות, לצערנו הרב, לזה הגענו.
יש סעיפים ב-30 מיליארד האלה שמדיגים אותך יותר מאחרים, שאתה אומר שפה אנחנו נותנים כסף ומאבדים שליטה עליו?
כן, כי תראו, כשמצד אחד לא מספיק מחזקים את אכיפת החוק, אבל בצד השני כן מחזקים, כי לשם יש יוזרם כסף לכל מיני נרטיבים, שלמעשה שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל, טיפוח המורשת הערבית והתרבות הערבית, אין לי בעיה, העמדה שלי צריך להיות מאוד מורכבת, חס וחלילה, אני לא שולל ערבים באשר הם ערבים בשום פנים ואופן, כן? אבל מצד שני, אני לא רוצה שמדינת ישראל תזרים כסף למוזיאונים שיתפכו את הנקבה, ואת המיתוס או את האתוס של הנקבה, של שלילת קיומה של ישראל, אוקיי? אנחנו הולכים פה על איזשהו חבל מאוד מאוד דק. אז, ועוד נקודה אחת שכמובן חייבים לומר אותה, אם היה מדובר ב-30 מיליארד שקל לחרדים, אתם יודעים כמוני איך האדמה פה הייתה בוערת, ומה יאיר לפיד היה.
קודם כל, האדמה בוערת, מה זה אם? תראה מה קורה בחוץ. ואגב, אפרופו מה שאמרת בהתחלה, אחד הדברים שהכי מחרידים אותי, דווקא בגלל שאין לי כיפה, זה ההסתערות על הכיפה שלך, של ניר אורבך, על אני מצטט הסמרטוט שיש לעידית סילמן על הראש, וזה אגב, ביביסטים חילונים בכלל, שהופכים את זה לסוג של דבר כל כך דוחה, אבל רוב מה שאמרת מקובל גם עליי, ולדעתי כל מה שאמרת מקובל על ארי, אז אין שום בעיה.
אני אצטרף לדעת קודמית.
וזה עוד לא מתאר, וכל זה עוד לא מצדיק, את זה שעידית סילון מדלקת בין מפלגות, כאילו מדובר בסופרמרקט.
טוב, אתה יודע, פליטים פוליטיים תמיד היו. אריאל קאנה, ישראל היום, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם חברים, כל טוב.
פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים ל-5 בערב. עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM. 103 FM.
שמע, כשאני רואה את התמונה הזו של 9 נשרים מוטלים כפגרים, האוף המדהים הזה, המקראי, בגלל איזה, לא יודע איך לחנות אותו, שהחליט להרעיל עם עז מורעלת, אני לא יודע את מי, אתה יודע, זה 10% מאוכלוסיית הנשרים, זה כאילו, מה אפשר לעשות? מה היית עושה?
שואל את שאול גולדשטיין, מה הם מתכוונים לעשות?
אם הוא יהיה על הקו, אני אשאל אותו.
בכל זאת.
אבל אפשר, אני אנסה להביא לך את הזמן.
רשות הטבע והגנים, יש לו יד ורגל, שמעתי שאחת ההשערות היא שזה פקח של הרשות, הטיל קנס על בדואי בדרום, והוא החליט לעשות פעולת נקמה, ולקח עז, כנראה עז שמתה בנסיבות טבעיות, והרעיל את הפגר, ולקח אותו למקום שבעלי חיים אחרים כמעט לא מסתובבים, ידוע שנשרים נמצאים שם, ושם השאיר אותו, ואכן הצליח להרוג 10% מהאוכלוסייה בנגב.
אם זה נכון, אני מאחל לאיש למות, זאת אומרת להוציא את כל ה-30 מיליארד שקל, של המגזר על תרופות.
כן, יכול להיות שזה סוג של כללה אמיתית. הייתה עוד אמירה מעניינת שם.
שאול גולדשטיין, שלום.
שלום לך.
יש לנו 4 דקות, אז 2 דקות מתוכן אנחנו צריכים להמתין לכבודו, אבל ככה זה.
שלום לך.
שלום וברכה.
בבקשה, אתה מבין? אמר
שלום וברכה.
העיקר שמענו שלום וברכה, זה גם כן, אתה יודע, זה סוג של הישג.
אמירה פוליטית.
ואתה יודע,
אני עוד אמירה מעניינת שם, שאולי הסיבה לפגוע בנשרים הייתה כי הם נורא חשובים לנו, הם סוג של סמל שלטון, מישהו
איזה
כתב.
איזה שלטון? תפסיקו עם השטויות שלכם. אגב, לדעתי 80% מהמדינות בעולם, הנשר זה סמל, יש עדו גולדשטיין, אפילו קוות, איך תגן על נשרים אם קוות לא יכול לארגן?
תשמע, כשהייתי ראש מועצה, אתה אחריותי, מותק שלי, היום זה לא אחריותי.
טוב, ספר לנו מה אנחנו יודעים על זה.
כן.
מה אנחנו יודעים על הסיפור הזה? יש לנו 2 דקות.
ככה, יש לנו בעל חיים מועל, איזה במקרה הזה, שזה חיית משק, מישהו כנראה הביא אותו במכוון לשם, עם הרעל, 9 נשרים מתים, 7 במקום ועוד 2 בנחל סמוך, מצאנו גם 2 כלבים מתים, לא יודע אם זה בגלל זה או לא, מעשה חמור מאוד, אני מאוד שמח עם מפקד מג"ב הקים צוות חקירה מיוחד, ביחד איתם אנחנו חוקרים את האירוע, מאוד מאוד מקווה שנעלה על הפושעים.
ואם נעלה, מה העונש על דבר כזה? הרי אתה יודע, זה נשרים, זה לא בני אדם.
כן, אבל במקרה הזה זה אפשר לשפוט אותם על פי חוק צער בעלי חיים, זה חוק מאוד מאוד חריף, הרבה חריף משלנו, ולכן יכולים גם למאסר 3 שנים וגם כנסות כספיים גבוהים. אני מאוד מקווה שהשופטים באמת יעשו החמרת ענישה.
ראיתי באיזשהו מקום השערה שאולי מדובר במעשה נקמה על איזה כנס שאתם הטלתם על מישהו.
זה לא כנס, זה על משילות, אתה יודע. הרי אתם כתוב את הבעיה בנגב. הצלנו גם בעבר שסיירת הירוקה הרסה מבנים בלתי חוקיים בפי צווי בית משפט. הרסו לנו את עובדת, פירקו שם את העתיקות. לקח לנו 8 שנים לשקם אותם, זה 8 מיליון שקל. במקרה הזה, יכול להיות, אנחנו לא ניסינו לזהות אם היה איזה עבירה בזמן האחרון שאכפנו, אנחנו כרגע לא יודעים על מה מדובר, אנחנו נכניס לחומרי החקירה, לא רוצה לפרט יותר מזה, אבל בהחלט יכול להיות שמישהו שנפגע מהאכיפה שלנו.
טוב, אני רואה שזה לא לגמרי מבוסס כרגע, אבל אם זה יפוענח, אנחנו נשמח לשמוע. ובכל מקרה, אני מאוד מקווה שתעשה מה שאתה יודע ותפעיל את קסמך והשפעתך שמגב יפצחו את זה, כי זה פשוט בלתי נסבל, זה אין לנו פה הרבה טבע וצריך לשמור על המעט שיש.
זה מאוד נכון, השרים בארץ בכל אופן הם בסכנת הכחדה מאוד מאוד גדולה, חוסה בגולן כמעט חוסלה בהרעלה האחרונה, 8 מתוך 11 נשרים, פה זה 9 מתוך 18 נשרים מקננים. אבל כזה, אנחנו משקיעים המון מאמצים בכל השנים האלה כדי לאושש את האוכלוסיות.
שאול גולדשטיין, יישר כוח ותודה, נגמר לנו הזמן לצערי. עורכים ופיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור עידו כהן. עורכת בדיגיטל שני רומן, עורכנו ספורט עם קופן ופרימו. זהו,
אחר יום שלישי, אנחנו נשתדל להיות כאן.
נבוא לפה, כן. יאללה, ביי.